צהריים טובים, אחרי פתיחה כזאת צריך להתפלל ש... שהמילים לא יחזבו טוב, אנחנו בעצם נמצאים היום במפגש אחרון בוורסיה הזאת השנה. שבוע הבא זה סמינר, מבחינתי זה הפסגה, זה גולת הכותרת, זה יכולת בעצם לקחת את הדברים שדיברנו השנה וכל אחד ייתן את האות שלו בהם. שבוע הבא נתחיל ממש, ושלושת השבועות הקרובים נשמע, בסוף נעשה איזה סיכום, נעשה איזה סגירה, אבל בעצם איך? אז יש באמת, הסמינר יתחיל כאמור שבוע הבא, נגיד רק, כן, יש לנו בפתיחה בטח טוב, עוד מעט הוא יועיל. מה שחשבתי לעשות היום זה נתחיל בשלושה כיוונים בבית, עוד חשבתי ארבעה אבל הורדתי בסוף, אמרתי לא נספיק הכל. שלושה כיוונים שבעצם קצת מסכמים, ייתנו ככה איזו תחושה ממוקדת למה שראינו. אחר כך נראה אולי נספיק את הרב השלג ובזה נסיים. עוד דיבור שחשבתי לפני שנפתח זה, אנחנו בסוף, כן, שרב נחמן מגיע לאומן, הוא אומר שהוא קצה וגבול ישראל. ככל שאנחנו ממשיכים, מצפינים בקיץ, זה נהיה יותר קצה וגבול ישראל עד ט"ו באב, שזה תמצית הקצה והגבול. וזו תקופה של מחשבות, מה אני עושה שנה הבאה, מה אני רוצה שאני אהיה גדול, מה יהיה איתי כבר? הילד בן 30, כן, אם יש לו רבנית שלוחצת הוא בבעיה אחת, אם יש לו אמא שלוחצת הוא בבעיה אחרת, בין כך ובין כך אין יהודי שאין מישהו שלוחצת עליו. עכשיו מה עושים? בדרך כלל שההורים לוחצים, כן, ההורים לוחצים. מה עושים? כל הלוחצות האלה, כן, ראיתי שמצרים לוחצים אותך עם כל הלחץ, נכון? לא שמעו אל משה מקוצר רוח. פעם שמעתי מישהו שאמר מקוצר רווח, אל תקריא רוח אל הרווח, אין רווחים. אתה גומר את הצבא, אתה צריך לנסוע למזרח, אתה צריך להתאושש שנה, אתה צריך להתחיל, אתה צריך לסיים אסדר, סיימת, אתה צריך אז היום מתחתנים, נרגעים, אז אתה מגלה שלא. אתמול שלח לי בחור, התחתן לפני שנה, איסור חג שבועות. אתמול הוא שלח לי מייל, נורא מרגש, אני קצת התרגשתי מדי, כי אמרתי טוב, אז מצבי גם טוב. הוא אומר, הוא היה בדרום עם אח שלו, האח שלו עכשיו מאורס, הם נסו שני הזוגות, הוא ואשתו מקדימה עם גבירים, יש להם כבר אוטו, והזוג הצעיר עם העיניים הבורקות מאחורה, וכל הנסיעה מהדרום הרחוק, נתיבות או מה, הזוג הצעיר צעיר שרק התארס, איזה מבטים, איזה נצנוצי עיניים. ופתאום אני הרגשתי כזה בתוך החיים, וכבר איפה נגור ועבודה, ואנחנו רוצים ילד כבר או לא רוצים ילד כבר, ופרנסות וארנונה וחשמל ומים ולמי לנסוע שבת, והיא שוב רוצה לנסוע לאמא שלה ואין לי כוח. אבל איך קיניתי בעיה? ואז הוא כבר מסיים לי, הוא מסיים את המייל, אומר, ואני עוד בלי ילדים. מה זה שזה עם ילדים? מה קורה שיש כבר מפעל? ופתאום זה עלה לי, באמת נכנסנו לתמוז, כן? תמוז כולו זה אבוי דזור אחד גדול, נכון? היו מבירות את התמוז ועופרת והיה נראה בוכה. יש איזה בכי, יש איזה נאי על השנה הזאת שהלכה, שהייתה, כן? אם בפסח רב נחמן אמר בשיחה צדיקי שיחות הר"ן שיש איזה הכל יוצא והכל אחרי ההתכווצות וההתכנסות והכמילה הזאת של החורף, פתאום בקיץ יש איזה פריצה החוצה, בריאות טובות, וילנות טובים לענות בהם בני אדם. פתאום תמוז ואב, אתה מרגיש כבר איזה סוף.
אז זה חלם הזדמנויות מאוד צר.
מאוד צר, והוא נגמר. קץ וגבול ישראל. עצוב למות. עצוב למודייקה באמצע התמוז גם עצוב. הנה, והיא מתה זה הימים האלה. איך אדם יכול לצאת באמת מהבית שהוא גדל? כל בית, כל שפה בעצם משמשת לנו כבית. פתאום אני יוצא החוצה. גם שאני חוזר, יצאתי החוצה. איך אפשר לצאת? איך לא מתנפצים בחוץ? איך האור המרובה, דווקא שהוא לא יודע שהוא אור, שובר את כל הכלים שניסיתי לבנות. פתאום הממשות של העולם, ההשעיה שאנחנו משים את כל את כל הדמיוני שדמיינו, פתאום זה קורה. פתאום כן, הקוצקר אמר שהבעיה היא שהעולם הבא הוא בספורים והעולם הזה הוא בממש. ואני מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא פעם הוא אמר שאם זה היה להפך, עמך כולם צדיקים. שאם העולם הבא בספורים. אבל במציאות זה ככה. פתאום לצאת מהמילים, מהאותיות. איך אפשר? פתאום אתה פוגש את הויטליות של קומת הנפש. עכשיו יש אנשים גם קצת כמוני שבוחרים להישאר בפנים, נכון? זה כן, אין לך מעסיק טוב מלעבוד בחינוך, כולם צדיקים, פריירים, שיבת שיח בכלל פריירים, אתה לא בא בשביל להרוויח כסף. זה אמר לי איזה חבר לא מזמן, אומר, הבעיה שלכם הדוסים, שאתם רוצים להתפרנס, לא לעשות כסף. צריך לעשות כסף. הנה, יהודי הולך לחינוך, הוא אף פעם לא יעשה כסף. פרנס! כן, המאני הזה. איך יוצאים? כן, איך יוצאים?
הוא צריך לחנך אנשים שהשפה שלהם זה ממש...
לעשות כסף. כן, לעשות כסף.
כסף
בתקשורת. עכשיו באמת אני חושב שפה אדם יכול לקחת את המקום של התבונה ולהתבונן ממנה אל הדרך שהוא רוצה ללכת אליה. פעם מסוים, זהו, יש לך ימים אחרונים. ימים אחרונים לחיות בתוך השפה הזאת, אחר כך זה שפה אחרת. יש לה השקות לשפה הזאת. במובן מסוים, אם אדם נאמן לעצמו, נאמן לקודש שבו, נאמן לסוד שבו, נאמן לברית שבו, בכל שפה הוא עובר. אבל יש הרבה אזורי שוליים שהוא צריך ללמוד, וזה מייצר המון פער בתוכו, לפעמים משברים של התרסקויות. במובן מסוים אפילו עבדו עליי. כל מה שדיברו איתי על החיים זה לא החיים באמת. בחיים זה עובד אחרת, בחיים יש וקטורים אחרים, בחיים יש רווחים אחרים שאף אחד לא דיבר איתי שצריך ללמוד. אני חושב שדווקא בניסיון שלנו לדבר על התרגום, אולי אפילו תרגום יותר ממקור, כן, השנה התעסקנו הרבה בתרגום, זה מתוך הבנה ש המקום הזה של התרגום הוא ניסיון כל הזמן לגעת במקור שאין לו קיום אלא מתוך תרגום. ואיך אנחנו מתרגמים את זה החוצה? חוצה שאין חוצה עמנו, כמו שהרב מלובביץ' אמר, כן, יפוצו מעיינתך חוצה, חוצה שאין חוצה עמנו. תשלח אנשים החוצה. כן, היה לנו פה עכשיו חבר אוריאל. כשאתה גדל ככה אתה לעולם לא יוצא החוצה, אין חוצה, אתה תמיד בפנים. אני חושב שפה אדם יכול לעשות עבודה דווקא עם המקום של קו ימין, להגדיר לעצמו איך רגע לפני שהוא נסחף לתוך קו השמאל של הרוח והחיה, החיה במקרה האידיאלי והאידילי, מה הוא תופס מתוך כל מה שדיברנו? איזה ברית, על בריתך ששמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, מה נשאר לו מתוך כל ה ברית שהוא שם בבשר? עוד מעט הוא עובר לבשר שברוח. זה מאוד מורכב לקיים קדושה בתוך העולם הזה, וזה אני חושב המשבר הכי גדול של כן, פעם אמרו בשם ברל קצנלסון שהוא אמר, רצינו לעשות יהודי של יהודי אפיקורס, ועשינו יהודי עם הארץ. אנחנו רצינו, כן, בעולם שלנו, עולם הישיבות שלנו, לעשות אדם קדוש בסוף היה יהודי בלבט. זה בפועל, אם הצלחנו לחתן אותו בזמן, הוא נהיה בלבט, הוא רוצה לקבוע עתים לתורה, זה החלום. נתן 5 שנים, 6 שנים, כל המסלול היה כדי שהוא יוצא. אבל זה לא קורה. כלומר, הממשות של הלימוד נעלמת ממנו, הממשות של הקדושה, הממשות של הגעגוע. והוא חורש בשעת חרישה, הוא זורע בשעת זריעה, ותורה מתה עליה. המקום באמת של המפגש, של התודעות העליונות ביותר, של העולם הבא, עולמך תראה בחייך, פתאום נעלם. ואז הוא פתאום מוצא את עצמו, עובר איזה 10 שנים שהוא באלם אדיר, בריצה מטורפת בתוך הגלגל אכברים הזה. הוא אומר, אוקיי, מה? איפה אני? מה אני עושה עכשיו? לאן כל זה הולך? ואני חושב שכן לסמן נקודה על המצח, שזה הנקודה של התבונה. המקום שאני לא בא איתו במסע ומתן. המקום שאני לא מנסה לפתוח אותו אפילו. כאן הכל ייפתח. אבל יש מקום שאני לא רוצה לפתוח. אני יכול. אבל מבחינה מסוימת, הנקודה הזאת תיעלם, הנקודה על המצח ששומרת אותי בתוך המרחב המשוגע הזה. אבל שומרת אותי כמשוגע אחר. מבחינה הזאת, כן, יש פה בשפה של פוקו, בתולדות השיגעון, אומר שזה הונאת ההונאה. יש איזו הונאה שכולנו, ה' ו' נ' א' ה', שכולנו חלק ממנה. אבל אני יכול בעצם לעשות כפולה על הכפולה. ללכת עם משהו, שבזה אני חריג. אני חושב שזה נותן גם עוצמה אדירה בהליכה הזאת. להגדיר לעצמי מה בעצם הנקודות שאני הולך איתן. הנקודות שאני לא פותח אותן לדיון, כי אחרת באמת הסחף הזה של בית יוסף, של היוניברס, של הרצון לאחד ולהשיק בין העולם, ובסופו של דבר זה עולם התורה, עולם של ימין עם רצון להיפתח אל השמאל, אל עולם של שמאל, שזאת השפה שהוא לא רואה שום אין שום הכנעה והבדלה, אלא הכל בריצה אדירה אל ההמתקה, אל מרחב שאין בו שינוי, הייתי אומר הבדלות והבחנות במציאות, הכל שווה. מילא אין שום סיכוי היום להחזיק בו, לולא שאתה תופס מראש את הקו ימין, וקו ימין כדרכו זה הוא עצמו. קודש מילה בגרמי, מילה בגרמי זה הפעולה היא מתוך עצמה, היא לא באיזה מבט חיצוני, בהסתכלות חיצונית, זה היכולת להיות בדבר עצמו. זה אני חושב ככה, כל אחד יעשה, ידע איניש מנפש ההליכה שהוא הולך, ותמיד העוצמה של החוץ שהוא לא באמת מספר את עצמו כל עוד אתה בפנים. כשאתה בפנים אין לך מהחוץ, וכשאתה בחוץ אין לך מהפנים, ואיך עושים כן איזה השקה בין ה... בין העולמות.
יכול לתת יותר איזושהי דוגמה למימוש של... לא יודע אם דוגמה של מה לסמן, אבל כאילו הרי יש איזו סתירה פנימית בדבר הזה, כאילו להגיד איך מגדירים משהו כזה שאותו אני לא אפתח, למרות שאני יודע שאם אני אפתח אותו כאילו ש...
בסדר, אני מוכן לאתגר דווקא אולי ממרחב ש... שהוא קצת יהיה לכם מוזר, אבל הוא יותר קל לי, כי בעצם זה לדבר על אחרים. ואז כל אחד פה מנגנון פסיכולוגי פשוט יוכל יותר, יהיה לו פחות מגננות. רוב האנשים שהם מגיעים למקום עבודה והם נשואים, ברור להם שהם שומרים נאמנות לזוגתם, לאשת בריתם, לחברתם. דבר פשוט. אבל בפועל ברוב מקומות העבודה יש זיקה הרבה מעבר לזיקה שאדם רוצה בה, בין גברים לנשים. יתרה מכך, הרבה יותר מזיקה שאחד מבני הזוג מוכן להודות בפני בן הזוג השני שהיא קיימת. בסדר? כן, אפשר, אני לא רוצה לקרוא לזה בכל מיני מושגים, אני לא מדבר על בגידות בקומת הנפש, אני מדבר על בגידות בקומות גבוהות יותר, אבל לכאורה חוקיות יותר. איך זה מתרחש? בסדר? תחשבו שנוהג שבעולם, שאדם נמצא רוב שעות הערנות שלו, הוא מגיע הביתה, הוא כבר די הוא עושה את היומית, כן? יכול לצאת לאיזה ריצה, יכול ללכת לאיזה סרט, אבל את המקום האקטיבי שלו הוא כבר נתן. והוא עושה עם נשים אחרות מאשתו. והמציאות. לכן אמרתי, יש יתרון להיות רם בישיבה, כולם על טהרת הגבריות. אבל, ברוך השם, יש המון עצה, אין ביקוש, לא צריך הרבה רם. הדור הקודם היו צריכים, היום לא צריכים הרבה. מילא, הנגבה היא מנהג דרך ארץ, זה ללכת למקום עבודה רגיל. יש שם גברים ונשים וגבוהים ונמוכים. כשאדם נמצא בתוך המערכת הזאת, הוא כבר לא יכול להגדיר לעצמו הגדרות. הוא בתוך מערכת של רוח שיש בה וקטורים אדירים וקו ימין לא יכול להחזיק. מה הוא כן? הוא יכול מלכתחילה לסמל לעצמו איזה עמה על עמה, ובמקום הזה הוא שומר על עצמו. כן? הוא אומר לעצמו, אני לא הולך לאכול, כולם אוכלים בחוץ במסעדה, אני אוכל במקום העבודה. עכשיו, למה אני נכנס לרזולוציה כזאת? כי במידה מסוימת הוא הגדיר לעצמו לפני הסיטואציה. בתוך הסיטואציה זה בלתי אפשרי. פחות ממה שאני שומע ורואה, רוב האנשים נמצאים במקום הזה. וזה מערער את הניסויים בצורה שלא מדוברת כלל, אבל אי אפשר להאמין. וזה נוהג שבעולם, בסדר? עכשיו, אם אני לא רוצה להיות בנוהג שבעולם, ואני רוצה לצאת מהמזל הזה, אני חייב להנחיח כל הזמן את הקומה של התבונה, את הקומה הזאת שנמצאת לפני ההתרחשות. בהתרחשות עצמה אני לא מאמין שהמודעות יכולה בכלל לשחק. לכן כל אחד במקומו צריך שלא יכבה נרו לעולם ועד, מבחינה הזה, לפני שהוא עושה את הצעד. אני לא אומר אדם צריך לחיות רק בפנים, זה לא ריאלי, זה לא שייך. בסופו של דבר, התוצרים לרוב האנשים בחיים הפשוטים הם לא שם. אדם צריך להנהג בהם מנהג דרך ארץ, זה נראה לי הדבר הכי מובן מאליו. אבל כן, שהוא מגדיר לעצמו את נקודות התבונה, את נקודות השיגעון, על מה הוא לא מוותר? מה הוא לא מוותר? מה הוא לא נכנס למסע ומתן? זה יעלה למסע ומתן והוא לא מעלה. אבל במקום הזה יש פה איזו נקודה קשיחה כזאת. בסדר? אני מספיק...
כן,
בסדר, זה מפורט מדי מה שחשבתי שאני אוכל, אבל ואני אומר, אני רואה במקומות עבודה אחרים שעבדתי וכולי, שרוב האנשים לא רוצים להיות במקום שדה פקטו הם נמצאים, אבל שם נמצאים באשר הוא שם, והכל נובע מחוסר יכולת לעבוד בכלים של קו ימין. וזהו, אתה נסחף לקו השמאל, ובשם איזה פוליטיקלי קורקט של קומה של איזה שוויון מוחלט שקיים ברוח, רוב האנשים נסחפים לשם. עכשיו, ברוב העולם, ברוב המציאות, אני לא משוכנע שזה מגיע לשלבים אחרים, אבל נדבר על הסיטואציה הזאת עצמה, שהאדם ליבו בא לימו, כן, הוא במקום אחר. יש פה איזה חוסר מודעות לכוחות הפנימיים, עד כמה התבונה ועד כמה קו ימין חייב להיות אקטיבי ונוכח ונחרט בקיום. טוב, כל זה היה הקדמה. עכשיו רציתי לדבר על שלושה מרחבים שהנרן מתגלה במציאות. גילוי אחד זה גילוי האותיות, גילוי שני זה גילוי הקניינים, גילוי שלישי זה גילוי זולתיות. גילוי האותיות זה בעצם רמות תודעה שונות שהארי ידבר עליהם, שמתגלים מתוך הנרן. נראה גם ברבי יצחק אייזיק חבר שמביא משם. גילוי הקניינים זה בעצם כל הממון ששייך אליי, שאגב, הנפילה בתוך העולם של גברים ונשים, יש הרבה אנשים שנופלים בתוך התאווה של הממון, כן, כל אחד בעניינו הוא. איזה מטריאליזם שהוא לא מדמיין שהוא כל כך בתוכו, אבל הוא שם. ובסוף דיבורים של הרב דסלר, שנורא מעניין איך הוא עובד בשפה של בעלי המוסר עם הנרן. זה בעצם יהיה לנסות לראות איך שלושה כיוונים. רציתי גם להביא מאורות התחייה ממגים איך הרב עובד עם נפש רוח נשמה, אבל הרגשתי שכבר דיברנו על זה בשבוע שעבר בעריכות, ושם יעזור, אני אערוך מה שאלעד שלח לי את הסיכום ואני אשלח לכם. דקי באדם חקוקות כף בית אותיות אלפא בטא, והנה דוגמתם יש כף בית אותיות בנפש האדם, וכן דוגמת כף בית אותיות אחרות ברוח, כף בית אותיות בנשמה. כן, כן, כן. חסידות. כן, כן. פה זה טוב, נראה מאיפה הארי מתחיל. כף בית אותיות, בעצם יש בי 66 אותיות, או אם נגיד 27 כולל המנצפח, כן, כולל הסופיות, יש בי שלוש שפות מרכזיות עיקריות שבהם אני עובד. שפה אחת זה שפה של אלפא בטא הקטן, כף בית אותיות של הנפש הם קטנות, כף בית אותיות שברוח הם בינונים, וכף בית אותיות של הנשמה הם גדולות, והם עניין שלושה אלפא בטות שבתורה, התבון זהירין, התבון בינונים, התבון רברבין. ומי שאין בו רק נפש, לא יתגלו בו רק אותיות זהירין. כן, תודעת הנפש מאפשרת רק לאותיות הזהירין, לקומת התורה של האותיות הקטנות, שבעצם זה תורה שלמה. כן, הארי אומר, אנחנו מדברים על שלוש תורות שונות, תורת הנפש, תורת הרוח, תורת הנשמה. לא קרב זה אלו. כבר מסוים, הרבה פעמים כן, אדם דתי ששייך לקומת הנשמה ואדם דתי ששייך לקומת הנפש, מצד האמת אין להם שפה משותפת, אין להם שום דבר, זה פיקציה שהם מתפללים באותו מניין. יש לו הרבה יותר קרבה, למשל לשניהם יש יותר קרבה לרוח מאשר אחד לשני, אבל מתכנסו למניין אחד, לתפיסה אחרת של התורה. זה הגדרות שונות לכל הבסיסים של מה זה תורה, מי זה הקדוש ברוך הוא, מה זה העצמי, מה זה התגלות, מה זה מצוות, מה זה החיים. לא קרב זה אל זה, ממש קורדינטות שונות. יש רגע נורא תהומי של מבוכה שאתה מגלה שמה שאתה אומר תורה אצלו זה משהו אחר לגמרי. מה שאתה אומר, אני אומר בציניות, הרי חזוני שאמר מה שבשבילם אהבה אצלנו זה קראת, ופתאום אתה מבין שזה נכון על כל המערכות. מה שבשבילי, כלומר מה שהוא אומר תורה, אני לא בסיפור, לא בסיפור, בשבילי זה קראת, אני לא יכול להיכנס למה שהוא אומר תורה. עכשיו המבוכה היא שאתה מגלה שגם מה שבשבילך תורה בשבילו זה קראת. בסדר? עכשיו יש פה ממש שלוש קומות של תודעה שונה לחלוטין לכל הקיום, והן לא נפגשות, ויש בזה משהו נורא נורא הולם, שאנחנו אומרים אותם מילים ואין שום כוונה משותפת. כבר מסוים ההשראה, המוזיקה שמתרחשת בתוך התורה הזאת היא מוזיקה אחרת לגמרי, וכבר מסוים אין לי אפילו מאבק עם האותיות האלה.
אין לי מאבק
עם האותיות האלה, כי האותיות האלה נשאבות ממקום אחר לגמרי. ומי שאין בו אל הרוח מראה בתחילת התבון זעירין ונעלמין ומתחסיין, ומתגלים אותיות בינונים וחוזרין ומתחסיין ומתגלין התבון זעירין, וכן הולך תמיד חוזר חלילה בלית ונציץ וסתים. תראו מה אומר הארי, מה כל כך מורכב ברוח שכל הזמן יש פה שפה חדשה שנעלמת, וזה התגלות ונכסות, התגלות ונכסות. וגם מי שיש בו קומה של נשמה מתגלה בו כל השלושה אלפאבטות, זעירה ובינונית ורבתי, זו נגלית וזו נכסת ולא פסיק. כלומר אני מדבר כמה שפות, אבל שבתוכי יש קומה של נשמה, אני לא מבין את כל התורה הזאת של הרוח. וזה אימה גדולה. תחשבו, כתבתם ספר שלם, הגשתם עבודה, הוצאתם דיסק, ופתאום אתם שומעים את זה, וזה הגיהנום בעצמו. הגיהנום בעצמו זה פתאום לשמוע את הניסיונות שלך, כן? את התבון זהירים שלך. יש בזה אימה. האימה היא שאנחנו כבר לא בגן עדן, אנחנו, אף אחד מהיושבים פה לא רוצה להיוותר רק במרחב של התבון זהירים. רק שם יש שקט ובטחה,
רק שם זה לא נעלם ומתכסה.
נכון, תראו איך זה פשוט, מי שאין בו רק נפש לא יתגלו בו רק אותיות זעירים, זהו, זה לא בא, זה לא חוזר, זה לא נעלם, זה לא מציץ, זה מה יש.
זאת אומרת, אני שומע כאילו לא אומר, זה הדין של כל קומה, אבל אני מפתיע, כאילו כל קומה גם לא
תה, חשבתי
שכל קומה כאילו תכיר רק את
עצמה, כן,
תכיר כסמל,
כן,
פשוט לא תכיר בקומות האחרות, גם הוא אומר שגם השפה של עצמו,
אני חושב שמבחינה מסוימת יש לי איזה מבוכה ביחס לקומות האחרות שקיימות בתוכי. כלומר, יש לי איזה קומה, שהקומה הזאת היא קומה שחיה בי, אבל עכשיו אני לא שייך אליה. כן, זה לשרוף את זה או לא לשרוף את זה, זה אני או זה לא אני. כל יש לי רק את קומת הנפש, וצריך לדעת, הנפש מבחינה הזאת יש בה משהו נורא מיישב את הדעת, המקום, העוצמה, הטוטליות, כן? הביטחון הכלכלי שאיש הנפש בשבילו יוצא לעבוד, לעומת שאלת המשמעות שקיימת מקומת הנפש, מקומת הרוח ומעלה. אגב, היה לי נורא חזק, דיברתי על זה ביום חמישי בערב, על למה אנשים הולכים לעבוד, זה היה נורא חזק. היה לי גברים נשים בקבוצה, כל הגברים למה הולכים לעבוד? ביטחון כלכלי, בשפה של רובם, מיעוטם השכילו ואמרו יציבות, זה כבר רוחניקי ממש. כל הנשים מה אמרו? משמעות, זה נותן לי משמעות. זה מעניין, בסדר, רוב האנשים שם אין להם, אבל עכשיו שאתה מחפש באמת את המשמעות, היציבות פחותה, היציבות פחותה, כי כל הזמן זה נציץ, כן, איך הוא אומר, זה נגלה ונכסה, בלית ונציץ וסתים,
זה כאילו
עצבן בינוני ומעלה, בינוני ומעלה, אנחנו נכנסים לתוך העולמות האלה ואנחנו שם בעל כוחנו גם, כן, הרי היה שאנחנו פה ולא כותפים תפוחים בגולן עכשיו. זה גוף מה שמוכיח ש... כן, המקום הזה ש... כל יום יש לי הקדוש ברוך הוא אחר, יש לי איזה מגע אחר עם העולם, עם הילדים שלי, עם ההורים שלי, עם האישה שלי, עם הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז רגע, אז מי אני? אני עוד קטנה או אני עוד גדולה? מה מתנוצץ בי? איך אני יכול לחנך? איך אני יכול לדבר? איך אני יכול... בכלל להיות באיזה מסע ומתן עם עצמי שאני לא יודע באמת מי הסלף שלי, מה זה? מה זה הבודי הזה שבתוכי? וזה ההתרוצצות שאיתה גם פתחנו את השנה, שרב אהרון הלוי מספשלה, כן, אתם זוכרים? מביא מההקדמה לשערי עבודה, אתה היית בזה? אתה זוכר? שרב אהרון הלוי מספשלה מביא בהקדמה לשערי עבודה מסורת שהוא שמר מרבו אדמור הזקן, ששמר מהמגיד, ששמר מבעל שם טוב, מסורת של ארבע דורות, שבדורות קודמים היה ברור לכל אדם מאיזה שורש נשמה הוא. הוא שם הביא שהתלמידי חכמים משורש בריאה, משורש בריאה, והאומנים משורש בריאה, לא, שנייה, והמאה ארצות הם משורש של עשייה. רב אייזיק מביא אחר כך, רב אייזיק אחר כך מרבע את זה, שהרופאים הם משורש בריאה. בכל מקרה, עיקר העניין, ובדורות האחרונים זה התערבב, אתה מתחיל את הבוקר ואתה באפילות, אתה בבריאה, אחרי שעה אתה בעטבון זעירים, אתה לא יודע איפה אתה. אז מי זה באמת אני? שאני בא לעבוד, שאני בא ליצור זיקה, שאני בא להיפגש, שאני רוצה להחליט החלטה, מי רוצה להחליט? כן, הנזילות הזהותית הזאת גורמת לנו כל הזמן להתרוצץ. הבאנו אז ממייקל איגן, נכון? איגן אמר, בסדר, זה חידוש, לא כולם זוכרים, איגן זה פסיכואנליטיקאים הגדולים היום בעולם, הוא גר במנהטן, אז הוא אמר שבעצם רוב המצוקות הנפשיות באות מזה שאנחנו בחברת שפע. חברת השפע מאפשרת לנו להזיל את הזהות שלנו. כן, אנחנו יכולים לחשוב מי אנחנו. דורות קודמים לא ידענו מי אנחנו. כלומר, אם אני קורא במשקפיים האלה, עד הבעל שם טוב, עד העת החדשה, עד המאה ה-17, בעיקר 18, עשיתי מה שעושים. כן, כמו שהיום אנשים יוצאים מגיניה ועובדים בחוף השנהר, ו... קוטפים תמרים, והוא משתהה בכתיף, בא אליו בעל השדה ומחטיף לו, והוא משתהה עוד קצת, הורג אותו, אין לו זמן לחשוב מי. המאה ה-18 והטכנולוגיה יצרו בעצם את הפנאי שמאפשר לי לחשוב מה אני ומי אני, והבעל שם טוב אומר זהו זה. הערבוב התחיל כי בעצם האדם מתחיל להשתחרר מהמעמסה של הקיום. אפשר לחיות טוב ואתה עובד חצי ממה שעבדו לפני 100 שנה, חצי. והנה אנחנו הולכים לעוד פחות, נכון? לא צריך לעבוד קשה. עבדת 8 שעות, זה נחשב שעבדת מאוד קשה. יש לך עכשיו עוד יום, סיימת, 8 עד 4 זה משמרת, מה עושים מ-4 עד 4? עכשיו היום יש חוקים, יש איסור לעבוד יותר.
אני הבוס בעצם יכול להיטבע
אם עבדת יותר מהמשמרת חוקית, העובד יכול לקבוע את המעביד. אז מה עושים בכל שאר הזמן? צד אחד מגלים את האותיות הבינוניות והגדולות, אפשר לדבר על מוסר, אפשר לדבר על גילוי עצמי, אפשר לדבר על רוח, על רומנטיקה, על העדפות, על עוצמות אדירות של קדושה. אני חושב שהשפה שאנחנו בה מדברים, רוב העולם היהודי לא היה מבין אותה, לא דיבר אותה. זאת אומרת, שפה שבאמת יש בה איזו דאגה לכל הקיום, דאגה לעולם כולו, שפה של עם ישראל, שפה של נפש, שפה של רוח, שפה של נשמה, שפה של חיה. אנשים היו מאוד מאוד ממוקדים גם מבחינת ענייני פרנסה. פתאום הכל נמצא וקרוב אליך הדבר מאוד, ובפיך ובלבבך הכל קיים. עכשיו רק השאלה זה שאלת העדיפות, מה אתה בוחר. שאלת הבחירה מעולם לא הייתה כל כך מכריע. אתה יכול היום להיות כן, אתה נוסע לאיזה מקום ותוך דקה יש לך כרטיס ואתה עולה ואתה מפליג, אתה נמצא בצד השני תוך יום אחד, מה שהיה פעם סיפור. כן, רק במאה ה-18, מה שאנחנו עומדים על אגרות החסידים, שאיך זה מסובך לעלות, והחלום הגדול, ראינו השבוע, רב חיים מקריסנה, תלמיד בעל שם טוב שמנסה לעלות ולא מצליח, וכן מצליח, והגרם מנסה, והבעל שם טוב חוזר. היום זה 3.5 שעות, מאיפה שהם גרו, בסדר? ובמטוסים גרועים. מטוסים טובים, אתה. זהו, נגמר, עכשיו הגעת. בעל שם טוב כל החיים מתלבט, לא לעלה, תגרה, עולה, לא עולה, עלית. מה עכשיו?
לא היה טרס,
אבל עכשיו מה? וכל הזמן זה ילך ויתרוצץ בנו ככל שהאנושות מתקדמת, היא מגלה בתוכה יותר ויותר מורכבות ביחס לתודעות הכי פשוטות שלה. ועוד רגע נראה בפתחי שערים איך הוא ידבר לא על 3 שפות מקבילות אלא על 9. נסיים.
זה המון תסכילים,
כאילו א' נתנו לך עוד 30 שנה ספר הממוצע היום, כן, אמצע המאה ה-19, והיום מדברים על כמעט 30 שנה שקיבלת ספר. הממוצע היום, מתי אנשים נפטרים בממוצע בארץ?
80.
נכון, גברים 81, נשים 84. ככה ראיתי לא מזמן פרסום. לפני 150 שנה מדובר על 30, והפנסיה בסדר.
אני לא יודע.
לא מוכר.
אבל יותר קל להגיד אל תהיה זקן כשאתה נפטר בגיל
30. אבל בעל שם טוב נפטר בגיל 60, קוראים לו סבא ישראל. מה זה היום 60? אומרים, לא התחלנו. קיבלנו עוד 30 שנה ספר, אבל אנחנו משלמים ריביות מההתחלה. והנה כל אלו האותיות הנזכרים אין גילויים אלא במצח האדם, וטעם הדבר הוא לפי שנודע שטעמים ונקודות ואותיות הם בגימל ראשונות, ובחינת האותיות הם בבינה, ולכן אין יכולת בגילוי אותיות אלא עם הבינה, ששם הוא מציאות האותיות הנזכר בתיקונים, ולכן אין הבינה מגלה אותיות רק במקומה ובחלקה שהוא מצח האדם. מבחינה מסוימת אדמור הזקן ורב איזיק מעומל בעיקר ידבר על זה בשער השפלות והשמחה, מאמר השפלות והשמחה, היכולת שלי באמת להיות עם מישהו ולהתחבר למקום שבו אני מתחבר למחשבה שלו. לאמור, הצדיק לא עוסק במגיה שהוא יודע מחשבות. הקדוש ברוך הוא הטיפוס היחיד בעולם שיודע מחשבות, נכון? לפניך נגלו כל תעלומות, יש אחד. איך הצדיק
איך הצדיק מנסה רבי איזק מומל להסביר? רבי איזק מומל, רק רגע אני אמצא את המקום שהוא מדבר על זה. איך כן הצדיק יודע את האותיות, את האותיות ש... כן, איך הוא יודע? את השפה, את השפה. טוב, ייקח לי רגע, אבל במידה מסוימת הוא מצליח להתחבר, השני כל כך נוגע לו שאין שום חציצה בינינו. בשפה של הרב אשלג הוא כבר לא משועבד לרצון לקבל, הוא נמצא ברצון להשפיע. כלומר, באיזה מידה כל מה שאני לא...
הצדיק
הצליח להתגבר על החציצה שנמצאת בינינו, ובעצם שמירת האגו שלי שלא תחטוף לי את המערך שקיים בתוכי. פתאום, לא כמגיה, אלא באמת אדם שהשני נוגע לו. שהשפה...
שהשפה שלנו מתחברת, זה לא מאיים עליי.
והשפה ממילא לא מאיימת, כי יש פה איזה מגע שהוא חורג מהישות. חורג מהישות והוא מצליח להגיע אל מקום שנמצא מעבר. לא, תנו לי עוד שנייה, נראה אם מצאתי. אולי כן, אולי כן. לא, טוב, אני אשלח לכם אחר כך.
אבל הוא הצליח להגיע לזה או שהוא קיבל את זה?
לא, נראה לי שזה עניין של עבודה.
כן?
כלומר, השני, השפה שלי והשפה שלך בעצם מותמרות אל הראשית שלהם. כמו שאבא יודע מה הילד שלו חושב, ולא כי הוא חכם,
כי הוא אבא.
כי יש פה איזה זיהוי מוחלט, יש פה איזה זיהוי, ומבחינה הזאת אין חציצה בינינו.
מה תרם הביטוי של רב אשלג?
התגברות על המחיצות של הרצון לקבל. הרצון לקבל בעצם כל הזמן יוצר,
הרצון לקבל יוצר שניות,
מערכת אינטרסים, רפלקסיות שנבנית על גבי הרצון הזה.
אם אני מזהה משהו ממה שאתה אומר פה, אני לא צדיק, אבל כאילו היה כל מיני אנשים שבאמת תקשורת שלי איתם הייתה כאילו לתת להם, גם במובן מסוים, גם אני קיבלתי, כאילו גם אני קיבלתי.
נכון, אבל היה
תקשורת, זה היה אינטרס שלי, אבל ברור שקיבלתי את זה.
אבל היה בו תקשורת של אותיות גדולות. כלומר, היה פה משהו שחרג מהמקום שבו אני מגן על עצמי. היה משהו שדיברתי בלי פחד. שאני נמצא במרחב שאין בו פחד, שאין בו אימה, שאין בו חרדה, שאין בו פוביה, ממילא אני יכול להיות לגמרי. כן, אדם יכול לעשות לעצמו תרגיל בכמה מרחבים הוא לגמרי. זה נורא מועט. אני חושב שמבחינה הזאת להיות צדיק זה לחיות במרחב שאני לגמרי, לגמרי.
לכן צריך להיות עשיר באמת. או עשיר או אני לגמרי.
כן, להיות לגמרי.
לא, או שאתה לגמרי בעניות ולא אכפת לך כלום, אתה לגמרי בלי טייבס, או שאתה לגמרי עם אחד דאגות. כאילו לא אכפת לך, זה נקודה. או שלא אכפת, או שאתה עשיר ואתה מסודר. אני לא אכפת לא סופר. או שאתה מבודדים את התחום, או שאתה נמצא עם תגעה,
כאילו
שזה...
באמת, באמת.
זה יותר שירה
שלך. אולי זה פה.
זאת אומרת, זה בלי כאילו שלנו... אני לא בעיניים את זה. אולי זה פה.
כאילו הוא נוגע באותיות עצמם, אותיות החושב. אני אומר שאין לי את זה בקובץ, אני אחפש את זה בבית, אבל נורא חזק איך הוא, כן, פסיכולוג טוב, אבל מסוים. עכשיו, הוא לא צריך אפילו לדבר, הוא איתך במחשבה, הוא שייך לאותיות האלה, כי יש בו איזה אותיות דגדלות. הוא שייך לקיום האנושי באשר הוא בצורה הכי ויטלית. וממילא שאתה מביא איזה אותיות דקטנות, באותיות של הגדלות הוא שם, בסיטואציה הזאת.
הוא מכילות את האותיות הקטנות.
כאילו הוא מתחבור, תלת כלילן בתלת כזה, נכנסות פנימה.
אבל זה באמת הפוזה שאתה מטפל כאילו. אתה יודע, העובדה אם הוא איתך שם, לא, שהוא... אתה רוצה לטפל כזה...
טפל כשר, אני לא יודע.
אבל
לא, מטפל קשר.
לא, מטפל זה לא להיות איתך, זה להיות כאילו לשמוע אותך. זה לא להיות איתך, יופי כזה, אז כל דבר לדעת.
מטפל אולי
לא נתנו שם. זה לא להיות בלב שלך, נראה לי...
מגיע...
הוא להיות מסור.
טוב, עכשיו, על גבי זה, רציתי לראות דברים שכתב בעל הפתחי שערים, רבי יצחק אייזיק חבר, תלמיד תלמיד הגרא. כללות מדרגות המוחין של הזהו בסוד הנאי דתבונה. כאשר הזהו במדרגת העיבור, תראו את השפה, רק הנאי של הנאי דתבונה מהירים בו. כשהוא בעיניקה מהירים בו החגד דנאי דילי, וכשהוא בגדלות מהירים בו החבד דנאי. בכל מדרגה מגיעים למדרגות אלו קיימים תת פרקים, שהם ג' הפרקים של ג' הספירות של אותה המדרגה. וכל אחד מתת פרקים האלו שוב מתחלק לג', הרי הם בסך הכל כ"ז פרקים בכל מדרגה. מספר כ"ז הוא כללות מספר אותיות, כ"ב ועוד מנצפח, שהם כללות כוחות הבריאה בכל פרטיהם, ג' החלקים ומדרגות שבאותיות הם בסוד יחידות, עשיריות ומאות, והוא בסוד ג' עולמות ביה. כן, העולם של ביה בעצם מקביל.
דקה אחת.
סגר לנו, טק טק. רב גינזבורג.
הוא אין לו עוד פעם איזה שדיברנו על נפש לנפש, שגם הבאתי פה. הוא אמר ברחמים,
עכשיו הוא ב... הוא עושה כאילו, הוא בתוך זה, הוא מנסה לראות איך פותחים את זה, איך פותחים בעצם את עולם הרוח לעולם שמעליו. זה אני חושב עיקר המצוקה. עיקר המצוקה זה איך פותחים את עולם הזה אל המוחים, אל התבונה. זאת המצוקה של היושבים פה, אני חושב. כן, יש אנשים שאתה אומר, הם הגיעו בעולם של תבונה, איך אני אתן להם קצת רוח, אני משכנע אותה, כן, איזו אינטליגנציה רגשית כזאת, אי אפשר רק רציו, רק שכל, כן, אבל אני לא חושב שזה המצוקה שלנו. המצוקה היא באמת איך אנחנו פותחים את העולם של הרוח שכל כך חזק לנו, שיש בו את העוצמה האדירה שאנחנו גם מתחברים אליו, אל קומה שמעליו, אל הקומה של התבונה. ומה שהוא ידבר זה שוב איך מתחברים לשלוש הקומות של התבונה. יש את הקומה התחתונה של התבונה, יש את הקומה האמצעית של התבונה, יש את הקומה של האותיות הגדולות של התבונה, החבד של הנהי של התבונה. תראו איזה דיוק, נכון? החבד של הנהי של התבונה, החגת של הנהי של התבונה, הנהי דנהי של התבונה. מכיוון שזהו המשפיע לכל העולמות ולכל הבריאה, הרי בהכרח שאין נמצא כ"ז מדרגות בכל אחת מגיעים למדרגותיו. בזמן העיבור הקנאי שבכל מדרגה מהירים ובסוד חיצוניות שבאותיות, וזה מה שהוא נותן לנו על גבי הארי. הארי דיבר גדול אמצעי קטן, והפתחי שערים מדבר על חיצוניות, אמצעיות ופנימיות. בזמן העיבור הקנאי שבכל מדרגה מהירה ובסוד חיצוניות שבאותיות. כלומר, הנפש פעם ראשונה ממוקמת כאן כמגע חיצוני ולא ממצא עם ההוויה. במובן מסוים, אני לפני הכניסה למורכבות קומת הנפש. כן, יש גם קומה זהותית ומנטלית ודתית. מבחינה הזאת, מי שאתה רוצה שיהיה מחנך של הילד שלך ביסודי, נכון? אין לנו פה מלמדים ביסודי, אני לא מסבך. אנשים שיש להם קומת נפש. כן? עכשיו מה אמרו לי הבחורות שם ביום חמישי? למה אין כמעט אנשים, בחורים שאנחנו פוגשות, שיש בהם דת וקדושה ודתיות של הנפש? פשוט עושים. כן? כמו ביולוגיה, צריך ללכת לשירותים, צריך לקרוא קריאת שמע. ככה אנחנו רוצות, הם אמרו. לא כמו היום, הוא מתלבט, הוא לא יודע. ביום כיפור אין מה לדבר, אתה אומר לו תשבור את הצום, הוא ביחידה. מה שוטף, אל תפוס אותו על הקטנות. אחי, אלא, כמה אתה נתפס לו, וזה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, וזה משנה מאיך אתה הולך, מה אתה אוכל, מה?
יאללה, נראה אותך, כל דבר הוא נושא שלנו כדור. שקלות לנשים. זה לא צריך את זה, זמן כבר, זה... אתה חולש לי איזה נשים, היא אמרה לו, הוא בא, זה קצין בצבא. היא אמרה לו, אתה לא... אותך, כל העולם
לא
מבחנית
להסתפק
מאשר יצר
שאת יוצאת. לכן נראה לי הדוגמה שהם אמרו, הם רוצות שזה יהיה כמו ביולוגיה. דתיות כביולוגיה. נכון, אתה צריך לאכול? אתה צריך להתפלל. זה החלום הגדול היום. של קו ה... כן? של עולם הרוח.
מה זה למה זה החלום היום? כי... בגלל המורכבות של
המגלה במסעד? אני רוצה לדעת מה אני קונה. בסדר? אוטו נוסע. לא יום אחד בא לו, יום אחד לא בא לו. מה עושים אוטו כזה? הוצאות אוטו. נכון?
גם אוטו ככה.
מה?
וולבו
אצלנו. היום יפניות נוסעות לך. מה, אחר כך אתה עושה, לוקח מליסינג, תמיד נוסע. עכשיו, במובן מסוים, זה לנסות להפוך את, ה... את ההשראה לשחרר את האוויר.
למה?
חוזר
בתשובה כאילו?
לא, 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 הן רוצות יציב.
הן יציבות כאילו?
לדידם הן יציבות.
לא דיברנו על מי,
חצי
לדבר עם הצד השני.
לדידם הן יציבות. עכשיו דיברתי על זה. נראה, כל הגברים כמו יובל. כל הבנה, כן, זה צאו שחרור. יציב, יציב. קם בבוקר, מתפלל, עובד, חוזר, יציב. לא צריך יפה, לא זה, רק אמת ויציב.
יציב בבערה.
נו, חרדים,
חרדים זה גם
חרדים,
אבל
שהוא
לא בישיבה.
כן, כן, לומד בישיבה. לא מצטט מהנסיך הקטן, לומד בישיבה. תודה. אני חושב שזה מעניין בעצם מה קרה פה. כן, העולם של הרוח תן לו יציבות, הוא חייב יציבות. העולם של הנפש והנשמה פתאום היגר ומצא אישה מצא טוב, גילה את המקום של הנשיות, מבסוט שם. תן לו יום אחד למעלה, יום אחד למטה, יום אחד נציץ, יום אחד נכסה, יום אחד בלית, יום אחד סתים. הכל התהפך, הוא בשמו והיא בשמה, הוא בשמה והיא בשמה. ומבחינה הזאת פתאום הסיפור של הזהות הופך להיות הסיפור עצמו, סיפור עצמו.
סיפור של זהות זה בעיקר רוח, עם המובן שעכשיו שדיברנו?
אני חושב שכן.
הטלטלות.
הטלטלות, הלמעלה. הרי ראינו מפורש בארי שכל עוד בקומת הנפש אין שום נגלה ונכסה. קומת הנפש יציבה, חזקה, טוטלית. נסתכל אפילו על דור המתנחלים הראשון ודור המתנחלים השני. דור המתנחלים הראשון זה נורא ברור. עכשיו ראיתי איזה רעיון עם דניאלה וייסומי, והיא נורא מאוכזבת. כן, ראשי גוש אמונים מאוכזבים. נשים עוברים לקרמי צור כי הם רוצים וילה. לא דיברתי על שקוע, רוצים גם נוף.
רוצים רוח.
רוצים רוח. לא, שקוע א', רוצים נוף. כאילו, בעצם אנחנו עשינו מהפכה לקו ימין, ולאיפה זה נשאר? זה התמוסס. בעצם זה אני חושב המשבר של כל חברה.
הקיבוץ,
החברה החרדית לפני זה, וזה הולך בענק לשם. כל קו הימין נשבר, מתמוסס, מתרסס לרסיסים. איך עכשיו מדביקים? איך עובדים עם הרוח? נכון? אין אדם רשאי לכלוא את הרוח. מה כן יש לי? זה תומכות לקיום, היציבות. איך עובדים עכשיו בזהות הכל כך מסוכסכת הזאת? עכשיו זה לא שאני לא בסיפור, להפך, אני כל כך בסיפור שאני בעשרה סיפורים מקבילים, נכון? ואתה רואה כאילו הרב קוק, פירה וזה, הם לא בסיפור, נשכנע אותם, הם יהיו בסיפור, נכניס אותם, כן, התודעה שהוא לא ואז הוא כן, אבל הוא, עכשיו הוא לא וכן ולא וכן. עכשיו איך עובדים? מה אתה אומר? כן? כבר אי אפשר לעבוד עם אג'נדות, כל הדיבור מהאג'נדות, כאילו, אין, הוא מתייתר. ואז אתה קורא את ההקדמה של רב קלנר שם, אתם מכירים?
כן.
פנטיזם. לא? שנה שלמה הוא אומר, אני נותן את הנשמה. בסוף הוא לוחש לי, זה מה שאתה אומר. וזהו, פה זה נגמר. רב קלנר שובר ימינה, הכי ימינה שאפשר בספר הזה, הוא אומר לך, אני אוכיח לך, אני אראה לך איך סינדלתי אותך. טק, 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 מט. זהו. בסדר? אני אוכיח לך שיש רק בעצם
מלחמת האמונות והדעות, יש רק תפיסה כללית אחת בעולם, שזה הרב קוק.
מילון.
מה?
כל הרצון של מילון.
מילון? שזה בעצם אני.
זה קבל.
כלומר,
עכשיו... אני קראתי ועדיין אמרתי
זה
מה
שאתה לא הבנת כלום. עכשיו, מבחינה הזאת פתאום היה פה איזו הגירה שקטה של כל החבר'ה לקו השמאל. מה? ועכשיו המחנה אומר, אוקיי, מה אני עושה? בעלי תשובה, הם יודעים, טוב, תסכו. עכשיו, זה הפתרון היחיד במוסדות חינוך. אין, אשתי מחנכת פה באולפנה. את מי נביא? כל יום, כל יש יום עיון לבנות, את מי נביא? את מי נביא? אתה תקוע. את מי להביא? את יענקרי. זה מה שנשאר. כלומר, אתה לא יכול להגיד כלום.
מה, רבנית
תהיה עולה? לא, אתה לא יכול להגיד. אתה יכול רק להכניס לתוך איזה מרחב, לתוך איזה התרחשות. השפה בעצם מתה. כן, השפה של הנפש והטוטליות של הנשמה מתה. עכשיו, איך אנחנו נכנסים לתוך... איך בכלל נוגעים במרחב הזה? טוב, זה ככה מול הפנים, כל מה שהמקובולים אמרו, כן? איך מאירים למקום הזה של הפנימיות, שבו במקביל אני פנימיות חיצוני פנימי, אני אותיות זהירים, אותיות גדולים, אותיות בינוניים. כן, אני קורא, הרב קוק אומר פה בזרעונים, בעמוד קוף למד ג' באורות, הוא מדבר על א' רבתי שמתקטנת ונעשית א' זהירה. עכשיו, עד שכבר נתת מענה לא' הזהירה, היא חזרה להיות שוב א' רבתי. מבחינה זאת, הבסיס זה שיש לי מוצקות נעלם. עכשיו, איך אני מדבר? למי אני מדבר? והארי מתחיל את התהליך הזה. איך עובדים באשר הוא שם עם מרחב של נזילות זהותית כל כך טוטלית? אני לא יודע מי אני. לא כי אין לי שום מהות, זה לא מהות ריקה. אני גם וגם וגם ובעצם לא ולא ולא. זה כיוון אחד, הכיוון של בעצם שהמקובלים ידברו על השפות השונות שנוצרות באדם. עכשיו אני אדלג קצת על החסידות, נעבור לבעלי המוסר, גם כי לא למדנו.
כאילו המקום שהארי מדבר על זה, זה... מדבר על זה לפני...
445 שנה. השנה זה 443 שנה לתקופה.
זה נראה לי משהו שכאילו מאוד לא היה. זה משהו של עכשיו, זה לא משהו של לפני 440 שנה. הזהות המבולבלת הזאת.
גם כל אחד שחי בעומק. כמו שאנחנו מדבר על סתרי התורה שזה היה נגילה ליחידים. כל אדם שהוא טיפה מתרומם מעל הממוצע במחשב, הוא כבר מרגיש שהוא...
גירוש ספרד, שתלטל את כולם. אתה מסתכל בשער אורך הקודש, איזה תיקונים מבקשים מהארי ואתה לא מאמין. יש שם סיפור של זהות מינית. כמו שאנחנו מתמודדים היום, זה מה שקורה בצפת, יש לו 4 תיקונים. שהארי נותן, מה, אתה אומר, לפני 450 שנה? סיפורים של זוגיות מאוד מורכבת של אנשים, שכל התנועה הזאת הרבבה להם את השלום בית, את הזהויות הכי הכי פשוטות. עכשיו בעומק אני חושב שאנחנו צריכים הרבה תיווך, אבל הארי נמצא שם במשבר זהות הכי קולוסלי שקיים בימי הביניים וכבר משיק לעת החדשה. זה הניסיון לבנות פה יכולת קבלת מציאות אחרת, זה קבלת שבת שהם מתקנים. עד הארי ועד רב שלמה אלקבץ יש שבת, אין קבלת שבת. יש זהות אבל לא מקבלים אותה, לא עוסקים בה, לא מעלים אותה אל המודע. והארי מנסה לבנות פה עולם שבו אני יכול לגשת לסוגיה ולתת לה מענה. אם תחשוב שלא מתעסקים בנושאים הזה, הוא נותן 4 תיקונים, תיקון כף א', כף ב', כף ד' וכף ה' בשער רוח הקודש. זה דברים שאנחנו היום, כל העולם הדתי עוד רגע, הוא רגע לפני הבום.
של לא רק זהות פנימית מבולבלת, אלא זהות מינית מבולבלת. זאת אומרת, רגע, זה אני לא יודע, זה לא בסיפור, נכון? אנחנו עדיין לפני המענה, לפני המענה. והארי מגיע לצפת, פתאום זוגות שהיו ביחד, פתאום הם לא בעניין. כל הטלטלה הזאת בעצם יצרה להם איזה זהות אחרת.
מה המקור של הגירוש?
אני חושב שהגירוש, אני חושב שהגירוש יצר פה,
מה שהיו בטוחים שהם כמו
יהודים
גרמנים, היו בטוחים שהם
עשי אותו משבירה הזאת. סופו של דבר זה גם הביא לשבתי צבי, הביא לפרנק, כלומר הבלבול הכל כך עוצמתי הזה שמתרחש לך בסוף המאה ה-15. תחוותת זה כבר יותר מאוחר. תחוותת זה פרנק, אבל שבתי צבי אנחנו זה מאה ה-17. גירוש ספרד 1492, הארי זה שנים לא רבות. תחשבו שאנחנו יותר קרובים לשואה ממה שהארי, היה פחות שנים בין הארי לגירוש מה שאנחנו והשואה, ועדיין החוויה שמעצבת את כל החברה בישראל זה השואה. הראיה, זה חברה משכילה מאוד, יש לה ביחסים בין משכילות לפריון, אין חברה כזאת בעולם. יש פה 2.9, אין דבר כזה באירופה. ילדים למשפחה, עכשיו זה לאישה, לאישה. עכשיו דבר כזה לא קיים בשום מקום בעולם.
משכילי,
בסדר, יש לך בהודו ועולם שלישי של אנשים אין מה לעשות, זה התרפיה. אבל מציאות, אנשים שמו על המצאה שאפשר לתכנן ילודה, אין חיה כזאת. איך החברה הישראלית, לא רק החרדית והערבית, דבר לרגע על יהודים, וממוצע זה לא רק החרדים, איך זה? סיפור זה שואה, לא מודע, אבל זה הסיפור. אחרת היה לנו פה 1.2, זה שיש לנו, שזה ממוצע עולמי במדינות מפותחות ומקבילות ערך להכנסה של אדם בישראל. זה שיש לנו יותר מפי 2, וזה לא מהצד, זה לא אנשים לא שמו לב, אין חיה כזאת בעולם. אנחנו עוד מעט מגיעים ל3, 3 ילדים במשפחה, אל תהי קלה ביניכם. זה תודעת שואה, זה כל הסוציולוגים, אה?
זה עזר את הארץ.
תבין, עכשיו כשאתה מבין מה זה השואה בהוויית קיום הקולקטיבית שלנו, אתה מבין מה זה גירוש ספרד אצלם. זה הסיפור. כולם בעצם בנדידה, רבי יוסף קארו בנדידה, הארי בנדידה, אף אחד שם לא גר במקום שבו הוא נולד. כולם, יוסף קארו הרי מתחיל בספרד, הארי עושה את המסלול ירושלים, מצרים, חוזר, אחר כך אתה רואה בעל עמק המלך עושה אותם מסלולים, אחר כך רבי חיים ויטל מגיע לדמשק. הנידודים בין אסיה הקטנה לאירופה כל הזמן, ויהודי כל הזמן נודד. והמשבר הזה אני חושב מוליד את השפה של הארי, ששוב דרך כל התיווחים והמשגות שמשך הדורות נתנו לנו, אנחנו יכולים לנסות לגעת גם ב מורכבות הזהותית שלנו. להגיד לך שהוא היה בא לפה, שומע את כל מה שאתה מדבר, מה שיהיה פה בסמינר ואחד לאחד חותם, לא. אבל היה לי שהוא נהנה. בסדר, כאילו יש פה משהו שהתחיל ממנו. ואני חושב שהרב קוק נתן לו כבר איזה חשיבה פוליטית בתוכו, חשיבה היסטוריוסופית, ממש העלה אותו קומה. אז טוב, נראה, זה עניין אותי איך בעלי המוסר התעסקו עם זה. כתבנו על 3 בחינות התחתונות של נשמת האדם שנקראות בספרים הקדושים נרן, ולפי 3 דרגות אלו קיימים אופנים שונים של עבודת השם. זה בעמוד 2, תוכחה והשפעה על הכלל. הרב דסלר נמצא בעצם בתפר של תנועת המוסר. דסלר, עמוד 2, נמצא בתפר של תנועת המוסר. הוא צריך להעביר את תנועת המוסר שלמעשה די קורסת בשואה, בהתחלה לאנגליה, אחר כך הוא מגיע לארץ לפונוביץ'. איך עושים את התנועה הזאת? כל התנועות שהשואה תפסה אותם באמצע עשו שינוי. השינוי הכי קולוסלי עשתה תנועת חבד, בסדר? להרבה למשל, הפנים את השואה, אמר אוקיי, מה אני עושה? אם אני ממשיך חב"ד כחסידות עיונית, מקצועית, סגורה, אני אאבד את החבר'ה. החבר'ה ילכו. כן? והרב רואה, שני האחים שלו הלכו. יש לו אח שקבור בצפת. הכרתי חבצקי הזקן שהיה הולך לדבר עם האח של הרב. הוא אמר, היה בגילוי ראש, היה יודע, כל הדחים בעל פה.
אבל
כל הדחים, כל המאמרים של חב"ד, ברשות, דברי אלוהים חיים, דח. לכן הוא קבור בצפת, הוא נפטר ב-52, והרבה פעם שלם לחסידים שלחו ויגידו תהילים על הקבר שלו. היום באים מאות, זה כאילו. אבל יש לו אח שקבור בצפת.
אה, עכשיו אני
מעניין. שני אחים. כל אחד, תיכנס, זה רב אריה לייב קראו לו, ככה בחב"ד קוראים לו רב. אתה מבין שאנשים שעברו את השואה, יצר להם איזה שינוי תודעתי, והרב דסלר אומר, אוקיי, אני חייב לעשות שלום בין תנועת המוסר לתנועת החסידות והקבלה. והוא הראשון שמביא בספרים שלו, למשל, תפתחו את אור הצפון של הסבא. אתה מסתכל, כן? רב נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה. הסבא מסלבודקה, שעוד היה פה בחברון. אין קבלה, אין חסידות, שייקר בישראל סלנטר. זהו. כמו מרכזי, יש אחד. הרב קוק, הרב, 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 איזה רב, הרב? הרב זצל. אין כלום. עכשיו, אתה רואה ב... אתה מוכר. 30 שנה אחרי. הוא אחריו. הוא נפטר ב-54. פרידלנד נפטר
ב-54.
זה סיפור קצת אחר.
לא, הוא לא מעבד קצת קרוב.
זה סיפור קצת אחר, אבל פרד יצחק זה מערל, לא חסידות ולא קבלה. זה מהלכים מאוד מאוד אינטנסיביים במערל, בעיקר. והוא מכניס, תחשוב, שבעל מוסר צטט רב נחמן, צטט טניה, צטט הארי, צטט רב צדוק, ומדבר לבחורי ישיבה בשפה כזאת. כן, זה הרב דסלר שהכניס את זה בצורה רשמית, זה המכתב מאליהו. ולכן כל כך רציתי שנביא אותו, נראה איך עובדים בעלי המוסר עם הנרן. עבודת השם דה נפש, מעשים חיצוניים בלבד. עבודת השם דה רוח, מעשים עם התלהבות, ולפעמים יש בה טעה וסתירות. עבודת השם דה נשמה, השווה אל הלב, בחינת כל דממה דקה, הכרת האמת בפנימיות הלב. כן, העולם מחולק למעשים חיצוניים, השלב הבא לעלות, נכון? תראו את השפה גם. התלהבות? השווה אל הלב. זה המרכז של עבודת השם בכלל, הוא מדבר בשפה של עבודת השם. עכשיו יש תוכחה. התוכחה למי שעומד במדרגת נפש, לגלות לו טעותו על ידי סיפורי מעשיות וגם על ידי הרגל שמרגילו למעשים טובים והתנהגות טובה. כן, קבלת עול. תעשה. אם יש... טק, טק, מסודר.
רגע, משה התוכחה.
ופתאום תבין למה החסידים היו כל כך מבולבלים. אתה יודע, הוא כותב, הוא התחיל, הוא לא מסיים, כי יש מחיר גם לסדר. טק טק טק, תוכחה נפש, תוכחה רוח. לאור בו התלהבות בלימוד תורה ובמעשה המצוות. לעורר התלהבות, נשמה.
המפקד יעורר
התלהבות.
אבל שרב דסר מדבר על התלהבות.
אצלנו לא מדליקים אור בשבת. למה? אצלנו לא מדליקים אור בשבת.
כן, אבל מעשים חיצוניים כאופן, נראה לי שמעשים חיצוניים זה... יש לי משהו בנפש שבדרך כלל שהוא מזוהה, הוא לא מבקש להיות מזוהה, אבל הוא אחד עם המעשה. בלי לחשוב.
נכון. הוא מדבר מקומת הנשמה, כן, זה ברור לך. הוא אבל מדבר מקומת הנשמה. אני חושב, אגב, חלק מהטוטליות
של הרבה רבס וגם מקובלים שבאמת באמת הם שייכים לנפש, הם ממריאים בתוך הנפש, אבל הבסיס נחיתה והמראה זה קומת הנפש, יש לו משהו יציב, חזק. אני חושב גם הרבה רבס, כן, יש לי דוד שהוא מין איש עסקים כזה, יש לו אדמור בבני ברק, הפרמישלן הרבה, הוא הולך אליו, לוקח אליו את האישה שלו, ושאלתי את עצמי, הדוד שלי הזה לא נגיד רחוק משם, יש מפגש נורא חזק, כי לרבה יש מקום, הרבה הזה יש לו, זה קשור גם לששלת החזקה, כן, לבן אחר בן, הוא יכול להמריא, אבל הוא לגמרי מדבר עם אנשים בשפה של נפש, כי הוא שם. תחשוב שבאים לך כל היום לבני חי ומזוני, בני חי ומזוני. אני זוכר שעמדתי במרכז באו לאחד הרמים החשובים, אחד בא להתייעץ איתו איפה לקנות דירה. זה היה רם שבכל רגע נתון לפחות 20-25 אנשים התבוננו מה הוא אומר, מה הוא עושה. אז הוא למד ובא אליו, יש הרב, איפה לקנות דירה? יש שני אפשרות, קריאת משה או גבעת שרון, איפה לקנות? הוא אמר, אני לא יועץ נדלן, נמשיך ללמוד. עכשיו, תחשב שהרבה זה מה שהוא עושה, הוא יועץ נדלן, כי באמת יש לו איזו שייכות לקומה הזאת של הנפש, זה מה שהוא החליט לעשות. מדברים איתו על הצורס, זה לא רוחניות, זה לא אלוקות, זה לא מהלכים, זה לא דרשות, זה מה שמדברים איתו כל היום שם, הוא בנפש. מבחינה הזאת הוא מייצר קדושה מתוך הנפש, היציבות, שהוא אומר ברכה והצלחה, זה ברכה והצלחה. עכשיו יש גם רבס כמו רב חיים קניבסקי, מתוך הנשמה הוא מברך, כן? יש אלף אחת ורסיות, אבל הוא שייך למעשה, הוא שייך למציאות. עכשיו משהו גם נורא מעשי בחשיבה, מה שהופתעתי באמת שהייתי אצל הרבה מהעם שלו, שמצד אחד הוא שם, מצד שני מאוד מעשי, כסף, ממון, רפואות, במציאות, במציאות לגמרי, זה עולם בך, זה לא ליטווק, החוסיד הרבה נמצא שם, כן? אז תוכחה למי שמדרגת רוח זה לעורר התלהבות. אני חושב שזה התלהבות שחורגת משאלת המוסר, האמת, הנכון, טלייבס, כן, אבל כן, זה הלמדן שהוא לומד, אבל הוא לומד במוזיקה. נכנסת פעם לאולם חרדי, ישיבה חרדית שלומדים בה?
כן,
זה בניגוד.
אבל נראה לי אולי אבל יש בזה משהו שהוא חיצוני גם. המעשה הוא חיצוני גם, הרוח יכולה להיות חיצונית.
עד שאתה בנשמה לגלות לו דקות נקודת האמת שבלב. זאת אומרת, יש אמת. אבל נכון, אתה מייצר מרחב של תנועה. שהיא מעבר למשמעות, זה הדבר עצמו. אתה מייצר ביתיות, אני חושב שזה הכוח של החרדיות, שעולם התורה דתי-לאומי עוד לא הצליח לייצר אותו, לכן אין בו עדיין שפה, אין בו מובחנות, אין בו עדיין, ודאי שאין בו עדיין שפה למדנית, כי מבחינה הזאת אין בית עדיין, בסדר? העולם החרדי מנסה להכניס אותך לתוך השפה. אני זוכר שבא לי חבר וחרדי, הוא אמר לי, תגיד, שאתם לומדים, למה זה בלי ניגון? אין אינטימיות. שאתם לומדים, אין אינטימיות. שאתה אומר פסח פסוח, זה אינטימי. פתח פתוח, זה דיבור שמדברים עם כולם. זה לא רק אני ואת. בסדר? כשהחרדים מדבר באשכנוזיס, במודע, הוא מייצר איזו הבדלה בין השפה הזאת לשפה של כולם.
מייצר איזו שפה עם, כאילו,
של מקצוענים.
אני מרגיש
הפוך,
אולי זה יותר שפה של מקצועני, אבל את הבעייתיות שלה, זאת אומרת, נותן
לזה,
כאילו,
זה,
בלי, כאילו כל פנימי,
נכון,
זאת אומרת, אני יכול לתת נימוק, כאילו, שבאמת בריס כזה, זאת אומרת,
אני לא רוצה
זה
בזה,
זה מדין זה, הבנתי, מה הבנת?
זה מתוך עצמו, okay. כן, זה, אפשר להגיד שזה פוקויאני, כלומר, זה
אמברת עולם,
כלומר, כשאתה מבקש מסמן ומסומן, מה זה אומר? אתה בעצם מרוקן את הקדושה מהלימוד, שהמסמן הוא ריק, שזה לא אומר שום דבר, בזה הקדושה נהגנת. בסדר? מה זה אומר להתפלל? זה לא אומר כלום. להתפלל זה להתפלל, לאהוב זה לאהוב. מה זה אומר לאהוב? לא יודע. אתה מבין שאני אדבר, אני קצת יחמיץ. אני אפספס. לכן מבחינה זאת הלמדן הוא בדבר. ומה שהוא יכול לעשות, הוא מייצר אינטימיות. כן, יש לו איזה... הוא אמר לי שבכל סוגיה יש איזה מנגינה שככה לומדים. הבאבא מחתרת, לרב אלישיב היה מין מנגינה. זה מין קרטוע של אדם בן 100, אבל... במובן מסוים זה האופציה שלי להיפגש עם המוזיקה של הדבר, עם הרוח, עד שאני מגיע לשאלת האמת. ואז איך מזכים את הרבים? השפעה בדרגת נפש להשפיע באופן חיצוני על ידי שיעורים, הרצאות וספרים. רוח, התלהבות שלו לפעמים יצליח המשפיע לעורר ולהלהיב את הקהל ולנגוע אל ליבם. נשמה, שאדם גדול משיב ידיעותיו וליבו ובא לידי ביטול היש של עצמו באמת, אז ממילא מאיר מאורו אל הכלל, ואפילו אינו מדבר אליהם, לפעמים מרגישים זה את זה באופן של למעלה מן החושים. זה כבר, נכון? זה כבר השגה. ביטול היש. מרגישים זה את זה באופן של למעלה מן החושים. המקום של המגע, מבחינה זו דווקא עם נקודת האמת. כן, בעלי המוסר רוצים לעורר בך את נקודת האמת. כל הלימוד הזה, ואני חושב מבחינה הזאת הרב שגר הרגיש מאוד קרוב אליהם. אפילו על ערב צבאי הוא אמר לי, אלחנן, תן מדי פעם שעורים גם בתנועת המוסר בישיבה. צריכים לדעת מוסר. המוסר יש בו איזה סכין שלא נותן לך להישאב לקומת הרוח. יש בו איזה דקירה חזקה כל הזמן שאומרת לך, איפה קומת הנשמה? איפה האמת? הדבר עצמו. כן? בשפה אבל שמתחיל מהמידות. ניגוד לשפה המרכזניקית, לכן הרב ציודה התנגד למשגיח בישיבה. ניגוד לשפה המרכזניקית שמגיעה מהנשמה למעלה, אתה מגיע מלמעלה ודוקר ולא מניח. לא מניח, רגע, מה שאתה אומר, זה אמיתי או לא אמיתי? אנחנו מדברים בהוויות הכלליות של הרב קוק, כאילו האמת תהיה נהדרת, אתה מדבר על הדבר עצמו, מעבר לאמת. פה הוא אומר לך, איך? בטח שיש. יש פה איזה חדות כזאת. ופה הרב שגר, פעם הוא בא, ובוא אני אלחנן, אני שאלתי אותו מה שלומך בבוקר, הוא מגיע, מכנה פה את האוטו, עוד מעט כבר לא יהיה אפשר לספר את זה, הבית מדרש יורד איזה 100 מטר למטה, היה לו מין פז'וק כזה, 406, היה מכנה אותה פה, שם צילון, נכנס. לא היה יותר אנשים ממה שיש עכשיו, ויום אחד הוא נכנס ואמרתי לו, הרב, מה שלומך? כלומר, מילא שהייתי שמח, מילא שהייתי עצוב, אני לא זה ולא זה. אז אמר, אלחנן, תן לי סיפור שיחלץ אותי. אני באותו הזמן עשיתי קורס מספרי סיפורים, למדתי מספרי סיפורים. שילמתי, יש מישהו בנווה שלום, נכון? ליד לטרון, נווה שלום קוראים לזה? כן, כן, יהודים, ערבים. שילמתי לו. אז סיפרתי לו סיפור. על רב נפתלי, רב יצהל בלזר. שיום אחד נכנס לישיבה, הוא היה נמוך. והוא רץ. רץ, הוא לא רצה להפריע לכל תלמידי ישיבה, שיקומו לכבודו. רץ. הוא קורא למשמש שלו ואומר, שמע, דוקר אותי. הוא אומר, איך כולם מכבדים אותי? מה אני צריך את הכבוד הזה? אופור עוני ואופור שוב, ולי ולכבוד הזה. אז הוא אומר לו, אבל יש בסוף נכה, והנכה הזה לוקח לו כמה רגעים לקום לכבודי, וזה דוקר את ליבי במדקרות של ברזל, שכבר אין לי רצון בכלל לחיות שאני רואה שהוא לא קם לכבודי.
שהוא לא קם?
שהוא לא קם. רב שגר אמר לי, תשמע, זה הסיפור הכי דוקר ששמעתי. היית איתו? כלומר, זה שקמים, נכון, הרב צריך להגיד שלא, אל תקום, אני לא צריך לקום. אבל שהנכה הזה, שאני רואה כמה זמן לוקח לקום בשבילי, ואני מתעצבן עליו, אני רוצה שהוא יקום ישר, שפתאום הנכה הזה מגלה לי כמה באמת אני חייב את הכבוד הזה, כמה אני משועבד אליו, כמה אני עדיין בסיפור.
שהוא
רודף אחריו. רודף אחריו. כאילו, הבעלי מוסר כל הזמן ינסו לדקור את הנקודה הזאת, כמו מורה זן כזה, הוא לא ייתן לך להימלט.
אל דמיין, נכון? שם אוהב צדיקים, כמו שהקוצקר אמר. למה הוא שם אותם בתוך היתומים, האלמנות, אוהב גררים, שומר, אוהב צדיקים, שחיים בסרט שהם צדיקים, זה כמו, זה מום. טוב, זה מה שראינו. כן, רוצים הרב אשלג? יש כוח?
כן.
טוב, הרב אשלג מוטרד מאיך אנחנו, וזה שוב קשור לתודעה הזאת של המאה ה-20. שילמתי, הייתי אופטימי, אין לנו אלף זמן. הוא ממשיג המון המשגות חדשות, אולי נתחיל איתו, תחזירו לי, ואם אין לנו זמן אחרי הסמינר, נתעסק בזה. אני רק אזכיר, בסדר, שבוע הבא זה אלעד וייטמן וניתאי מס מבואות. איך?
רק
אתה, כן? הוא נמלט? יחטוף, יחטוף. נפש מקפת נפש פנימית, איתם ברדיק וגם נלחץ עלך. תאומות סער. ועוד שבועיים, אביעד נפש ומבוא לרוח. איתן רוח ומבוא לנשמה. ממוצעים עדיין מחפש מישהו. קטנות וגדלות. ממוצע. מי שרוצה עדיין יש פה מקום להעמסה. טוב. הנה בעת שאדם נולד. זה הקדמה של... הקדמה לזוהר. הקדמה הבאתי חלקים. חלקים מתוך. לא, חמישה, לא? כמה יש? חמישה עמודים. יש לכולם? כן, כן, בטח, אין לי מה. והנה האדם בעת שנולד, יש לו תכף בחינת נפש דקדושה. כן, הרב אשלג מאוד מדגיש את הנושא של החור ופנים. יסוד מוסד בשיטתו. כל התנועה של האדם זה כל הזמן לבצע את היפוכים מאחור לפנים. נרן, פנים ואחור. קיבלנו 10. נכון? 10 בחינות. אנחנו כל הזמן מדברים על פנים ואחור. אדם נולד...
הנפש
אחור,
נפש פנים.
אחר כך הוא יסבך את זה.
נפש
דה נפש, והכל אחור ופנים. הכל חיצון פנימי ואמצעי. טק טק טק, אתה מגיע לעשרות עשרות עשרות בחינות של דיוק ודקות ו... טוב. נכון. אני חושב שמבחינה הזאת המשיכה הגדולה גם לתורה של הרב אשלג, כי אנשים מאוד רחוקים מרגישים שמישהו היה מאוד קרוב. מישהו מאוד קרוב. מישהו כאילו הצליח לתת המשגה למשהו שבאמת קיים בהם. אז הוא אומר, בהתחלה יש אחוריים של הנפש. יש סיטואציות שאני באחוריים של הנפש. שפירושו, בחינה האחרונה שלה המכונה מפת קטנותה בשם נקודה, והיא מלובשת בלב האדם, כלומר רצון לקבל שמו, שבו המתגלה בעיקרו בליבו של אדם. זה צד אחד. כל הזמן הרצון לקבל, ההוכחה של הקיום שלי מותנית בזה שאני מקבל. עכשיו הטכנולוגיה, איגאון, המציאה את המצאת הלייק. השיעבוד הזה לטכנולוגיה הוא בעצם, אני רצון לקבל לייק. אתה צריך איזה מישהו שישלח לך איזה ככה.
זה
אחורי דה נפש. אישרור הקיום במובן הכי הכי...
שראינו
מהמאמר הזה. כן, 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 שאברהם שם כתבה. המקום הזה...
של הנפש של הרוח.
הנפש,
הנפש. מאשר
לך
את החיים. לא מאשר את החיים,
נראה
לי מאשר את
ה... תלוי אם כתבת
הגיג,
כאילו, מאשר
את
ה...
זה שמישהו משוחח איתי,
כאילו,
לא מאשר את
ה... כן, אבל הבסיס זה אפילו פיזי. קיבלתי משהו. יש לי מקום.
זה מדיד.
זה מדיד, זה ספיר. מישהו פה אמר לי שבוע שעבר.
זה לא כאילו כאן שמצפו. כמה אנשים...
כמה
נכון, דווקא בגלל זה.
עכשיו, על גבי זה, אם מישהו הגיב לי, זה כבר שייך לרוח. אבל עצם עשה לי לייק. מישהו שם לייק, תבין? זה אחורי דה נפש, רצון לקבל. רצון לקבל, רק הקבלה הזאת מאשררת את הקיום שלי, שכל הזמן אתר דה קיימה לשאלה. לא ברור שאני קיים. נכון? זאת השאלה. אחורי דה נפש ודע הכלל הזה שכל הנוהג בכלל, כל הנוהג בכלל המציאות כולו נוהג בכל העולם, ואפילו בכל חלק קטן שאפשר לפרט שיש באותו עולם, באופן שיש אי עולמות בכלל המציאות שהם אי ספירות, כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, כן יש אי ספירות, כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות בכל עולם, וכן יש אי ספירות בכל חלק קטן. והנה אמרנו שהעולם הזה נחלק על דצחם, כי דומם נגד מלכות, צומח נגד תפארת, חי נגד בינה, ומדבר נגד חוכמה, והשורש של כולם הוא כתר. אמנם כאמור שאפילו פרט אחד מכל מין יש בו גם דלת בחינות דצחם וכו' וכו', ומטרם י"ג שנה לא יצויה או שום גילוי אל הנקודה שבליבו, אלא לאחר שמתחיל לעסוק תורה ומצוות, היינו בלי כוונה, בלי אהבה ואירה, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה, כי מצוות אינן צריכות כוונה, ואפילו המעשים בלא כוונה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו, רק בשיעור דרגה אחת שבו המכונה דומם, בשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הולך בונה תרי"ג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם דנפש דקדושה. כלומר ההתבגרות, מה שדיברנו עליה כל השנה, המעבר אל הרוח בשפה שלו, זה המעבר מאחורי הנפש שזה רצון לקבל אל הרצון
הדומם,
הדומם דנפש דקדושה, אבל זה כבר פנים, זה כבר התחלת סיבוב בלי שום חיות, אבל אתה מתחיל לזקק ולטהר בצורה מיסטית את הרצון לקבל.
עכשיו, שמה עכשיו הרצון? מה כן רוצים?
עוד לא רוצים, מטהרים ומזקקים את הרצון.
זה משהו שגם בר מצווה, כי זה אפשרות להוליד, יש לך פוטנציאל של נתינה, זה לא ממומש, אבל לא נראה כתוב פה, פה אחר ממומש.
אתה מתחיל מבחינה זאת אתה יכול להוליד. הבר מצווה זה החגיגה שהגבר או האישה הגיעו לגיל פריון, הם יכולים לתת, להשפיע. עד אז הביולוגיה שלהם היא רק יכולת לקבל, הוא לא יכול להוליד, הוא לא יכול להשפיע. עכשיו יעבור עוד הרבה זמן, כן, אנחנו לא כמו רב נחמן, הוא חגג חתונה ובר מצווה באותה סעודה, חסכו, ההורים חסכו. באמת? מישהו, אין לנו אף סיכוי לאף אחד מאיתנו. עכשיו בגיל 26 הוא סבא. יובל, תספיק? עכשיו שהוא הלך בגיל 38-9 כבר יש לו נינים, עזוב. עכשיו זה 200
הילוך מהיר,
אבל כולם חיו הילוך מהיר. לא,
בדרך
כלל
לא היה רואה
נכדים. נכון, אז הוא הוא נסע כאילו לארץ ישראל, הוא כבר סבא. מה זה מה שאשתו באה, ממה נחיה?
אני
סבא,
אבל תפליט
איך
אני
העניק
מאוד.
אה, יפה!
סבא דסבין.
סבא, אבל תפליט איך אני העניק מאוד, בגיל
60 אחי. בגיל 30 הוא היה זה. אבל בכל, מה הרצון כאילו?
הרצון? הרב אשלג מהבחן,
או מה הכוונה לזקק את הרצון לקבל?
אוקיי, הרב אשלג שם, ובזה הוא מאוד מושפע מהקומוניזם, הוא מושפע מאוד מהקומוניזם. הבן אדם הולך בצעדות אחד במאי בוורשה, כשבן גוריון מקים את המדינה, אומר זה לא יעבוד לך אם לא תעשה פה קומוניזם, אין סיכוי למדינה. כן, הקיבוציות הזאת, הביחד, מבחינתו כל העבודה הרוחנית, כל התירה, תכליתה להביא את האדם לוויתור על האגואיזם, ויכול לייצר בתוכו אלטרואיזם לשמה. ולכן חיים משותפים, לכן קומוניזם, שזה כל הזמן התרגיל הזה, שגם שעבדת קשה וזה שלך, אתה נותן את זה. מבחינת זאת הקיבוץ, מבחינת הרב אשלג, זה גאולה, זה משיח, משיחיות זה שיש קולקטיב שכולו רק נתון ברצון לתת ולא ולהשפיע ולא רצון לקבל. ולכן הדגם האשלגיסטי תופס המון אנשים היום בלי שום הבנה איך זה תופס אותם, כי בעצם הוא דקר נקודה נורא נורא חזקה של העולם הקפיטליסטי שכולנו שבועים בתוך קליפתו. הוא אומר, רגע, בוא נדקור לרגע את הסיפור עצמו, ואתה נתון בתוך איזה שוויה, אתה שבוי בתוך המערכת הזאת ואין שום קיום, אתה לא יודע מי אתה. לגלות מי אתה זה רק לוותר על עצמך. הוויתור על העצמי הזה, זה בעצם
מה שמאפשר לך לגעת בעצמך, מאפשר לך להיחשף לעצמך, כי שחררת. שחררת. כל עוד אתה, אתה תפוס ב, ב, במודעות הזאת, אין, אי אפשר להשפיע מתוך מודעות. זה להשפיע, זה, זה, זה תנועה שאין בה דין וחשבון. זה חסד. כן, יש פה, עכשיו, איך שומרים בעצם בחסד, שזה לא יגיע לגילוי עריות, חסד הוא במובן המקראי, בסדר, הוא יעבוד נורא חזק על המקומות האלה, איך הרצון להשפיע, לא מחסל אותך, לא שוטף אותך. אבל הוא פתח בעצם את היד. הוא את, את הזרות הזאת, שהכסף והקפיטליזם והנאו-קפיטליזם יצר, ואשלג אומר, בוא, תשחרר את זה. הסיכוי מעוץ בוויתור על האגו הכלכלי שלנו. שהוא למעשה זה שמאשרר לנו את הקיום. אוקיי, אז איך אני יודע שאני קיים? עכשיו הוא חייב לבנות מערכת שלמה, תלמוד 10 ספירות זה יקרה, של אישרור לקיים שלא עובר דרך הקומה הבסיסית שאנחנו התרגלנו אליה. כלומר, הוא בונה פה קומה הרבה יותר גבוהה של זיקה של אדם אל עצמו, והאישרור הוא אישרור שונה לחלוטין. אם עד עכשיו דיבר על אישרור של נפש, אני מקבל ואז אני יודע שאני קיים, פה אני ויתרתי בכלל על כל הנרן, במובן מסוים זה תנועה חבדית, אבל לא ליחידה. במרחב אחר. ויתרתי על הנרן שיש בו עדיין איזה קפיטליזם, קפיטליזם בלימוד, קפיטליזם בהשגות רוחניות, קפיטליזם בממון, בחפצים. אני מנסה להגיע למקום שהשחרור שלי מתודעת הנרן שעדיין יש בה איזה אגו מביא אותי אל הדבר עצמו. קפיצה אל המקיפים. בסדר? כלומר, גם הוא וגם חב"ד וגם רב נחמן, ולכן אני חושב כל כך תופסים היום, נכון? זה שלושת הבעלי תשוב הגדולים שיש לנו היום, זה מה שאני מכיר, מבחינה הזאת שהם הצליחו לדלג על השטח הממולכד שהוא המוקד, כמו שאמרנו שבוע שעבר, והנשמה. כן, הרב אשלג בעצם לא אומר לך, הוא לא מדבר איתך על למה צריך, הוא אומר לך דילגת בעצם על כל המסוכות, אם עבדת נכון, ויש פה עבודה מאוד סיזיפית על הרצון שלך לקבל, ויש בזה גם תרגילים.
זה גם מזרחי כזה,
יש בזה משהו באמת, איזה קומונה כזאת אפילו. כן, חיים מעבר לממון, מעבר לחברת השפע שבעצם תפסה את כולנו, והנה ובעצם שיאבדה את כל העולם, סוד, הודו וסין, כולם בעצם משועבדות תחתית העשייה לחלומות הקפיטליזם של המערב ושל ארצות הברית. והנה, גנבנו את ההצגה ואנחנו עושים הפוך, אנחנו רוצים להשפיע. והרצון להשפיע הזה כל הזמן, כל הזמן לייצר וקטור אחר בקיים, מצמיח משהו אחר. עכשיו אני רוצה, אני אקרא משהו מתעס עצמו, מתלמוד 10 ספירות, שזה פסקת היצירה שלו. זה בעמוד 4. כן, הוא יעשה איזה דרך. כל העבודה שלנו היא להצליח להתגבר כאמור על ההישאבות הזאת אל הנבראות שבנו. הנפש זה בעצם ההכרעה שלי להיות נברא. כלומר, הרצון לקבל האגו זה בריא. זה המובן מאליו. זה הפשוט. אבל מצד אחד אין שום סיכוי להגיע לשום תודעה רוחנית, לשום זיקה, לשום מרחב של עולם הבא בעולם הזה, כל עוד אתה שבוי באגו. איך אדם זוכה להשגות של הבורא בתוך הנבראות שלו? איך מגיעים לרצון להשפיע ולא מאבדים את הנבראות? בסדר? זה, זה. אז הוא אומר, כלומר, אם אתה בעצם, זה מה שאביעד אומר, אם אתה משתחרר מהרצון לקבל, איך אתה נשאר אדם? נכון? זה לא אנושי. אני תמיד מרגיש את זה אצלנו, אני ניגר במקום, הילדים שלנו לומדים בקיבוץ ראשית. קיבוץ ראשית זה קיבוץ עירוני, אח של הושע בן שלום, ירמיהו בן שלום,
ואנשים עם 14 ילדים חיים בדירה, שתי דירות צמודות, כל אחד 50 מטר, כסף משותף, אנשים בני 60 אין להם אוטו, כן, ויתרו על חיזו די אלמה בקריאת מלאכם, גילוק גם בדומה חיים ממש ויתור. הבדיחה אומרת, אחר כך אמרו לי שזו בדיחה נכונה, שהם אוכלים טוסטים אבל בלי גבינה צהובה, לחם, רסק, לחם. הם הולכים להדסה אצל אסיסטנטים בשיניים. מה, הקיבוציות מעצם הגדרתם ותרת על חיזו די אלמה שם. לא היום בשפעים וגש ויבנה ותירה צבי, לא, זה הטרגדיה.
שמר בגין הגיעו לפה באוטובוס ומסעים.
אבל גם בן אדם שהוא משפיע, בעצם זה שהוא משפיע הוא מקבל,
נכון,
זה עובד ביחד,
אבל הוא באינטראקציה. כלומר, אפשר גם להגיד הפוך, שמי שמקבל הוא גם משפיע את הקבלה שלו. אבל מבחינת הרבה שלג, היכולת קצת להתגבע מעל הנבראות שלי זה לתת. סתם, קראתי עכשיו השליחים בנפאל, חיזקי ורושקי, היא אומרת שהם נוסעים כל שבוע לאיזה חור אחר שם ומחלקים. אתה יודע, נפאלים, אין שם אף יהודי. מחלקים תרופות, מחלקים חלב, מחלקים... אתה אומר, וואו. אתה באמת דילגת על כל הנרן. אתה בא, יש לך משהו שאתה בורא בקומה הזו.
אתה לא חובן את זה, כן דורש את העבודה.
המשלוחים הם...
אתה לא יכול סתם לפעול,
אתה
צריך עבודה פנימית.
נכון, הוא דורש את זה, והוא אומר לך.
אתה רגע לזה בכלל, כאילו חוץ מהכדי סגולה,
לא אומר לך. לא, הוא אומר שאתה
בחברה
שאתה
צריך לעבוד. א', אתה צריך
חבורה. רק כשמישהו דואג לך, אתה יכול לדאוג בעצם מישהו.
אתה צריך חבורה שבה זה מתנהל מבפנים, המערכת יחסים האלה.
הוא אומר, ככה תיתן לי אומר,
אבל הוא לא מתאמר שזה באמת.
לא, אבל הקבלה, עכשיו שימו לב, תורת הקבלה מלמדת אותך שאתה יכול לקבל, כי בעצם כל הזמן עובדת איתך, תורת הקבלה עובדת נכון לדידו של הרב אשלג על איך מקבלים, קבלה, איך מקבלים, בסדר? עכשיו הוא אומר, אין לי ברירה, סקל נון זין נון ח' בעמוד 4. נונחת, אמנם ידעתי הסיבה שהיא בעיקר מתוך שנתמעתה אמונה והאמונה בקדושי עליון וספרי הקבלה מלאים משלים גשמיים, על כן נפל הפחד על כל אחד שלא יצא שכרו בהפסדו, כי קרוב להיכשל בפסל ודמות, והוא שאירני לעשות ביאור מספיק על כתבי הארי ועל הזוהר, וסרתי הפחד כי ביארתי והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שאירוע מעיינים. למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר ולהתחמם באירוע הקדוש, קראתי הביאור סולם, שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אל הסולם, ואז כל טוב העולם בידיך. אין הסולם מטרה כלפי עצמו, כי אם תנוח מדרגת הסולם לא תיכנס אל העלייה, לא תושלם כוונתך. כן דבר בביאורי על הזוהר, כי לבאר דבריהם העמוקים עוד לא נברא הביטוי, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר, כי רק אז תושלם כוונתי. הקבלה תלמד אותי איך לקבל, ולכן אני מתחיל את כל התהליך תלמוד 10 ספירות, שזה ביאור בעצם על כתבי הארי. והוא כותב, טעם החיוב של דלת המדרגות, כי הרצון לקבל הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא אור מהמעציל וקנה לו שם עצמו, היינו התפשטות מהמעציל. הרצון לקבל זה אומר שאני רוצה לבנות לעצמי הגדרה עצמית של התפשטות. איך? שם בעולם. לעשות שם. כלומר, ילד שאתה רואה שהוא מתחיל,
זה שלי.
זה שלי. לכנוס אליו דברים. כן, אחר כך אתה רואה אותו מתחיל לתחמן. כל מיני אוספים. לילדים יש בלי סוף אוספים. רוב המריבות, אני בדקתי, זה על הדברים שלהם. הוא לא ידע שזה שלו עד שהוא לא הגיע אחותו ואמרה, זה שלי. טק. כי זה בעצם היכולת שלו להתפשט מהמעציל, לקנות לעצמו שם, וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא. שימו לב מה הוא אומר. כל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזה של הרצון לקבל, כל עוד ילד אין לו שלי, הוא תינוק, שהוא לפני בעצם התהליך הנפשי, הוא שייך עדיין לקדוש ברוך הוא. כשילד מתחיל עם מריבות האגו שזה שלו, הוא נכנס לתוך מרחב הנבראים. זה משמח. האבא מתעצבן, די, תשחרר לה, תשחרר. לא, אתה צריך להיות מבסוט. יש לך ילד שהתחיל להיכנס לתוך מרחב הנאצלים. אוקיי, זה מסובך פה. לא, לא, אני שהוא היה תינוק, היה בונבון, לא בכה, לא הילה, לא אמר שלי. לא, לא. זה לפני הבריאה. הוא עדיין בעיבור. רוצה מוכין? רוצה גדלות? תתחיל. זה הרצון הזה לקנוס. הריחוש הזה. זה שלי. וזה שלי. וזה שלי. ואבא תקנה לי. ואבא תביא לי. ואבא תיקח לי. אין עוד מלבדו. זהו. הוא נאצל. ברוך השם. יש לנו בן אדם פה. לא מלאך ולא מעציל. עכשיו התהליך יהיה איך אנחנו נלמד אותו להיות נאצל עם מנוע של מעציל, עם אנרגיה של מעציל, איך לסמכרן נכון בלי שהוא קורס אל האגו מצד אחד של הנאצל, הוא לא מוותר על הכל והוא מפספס את התכלית למה הוא בא לעולם. מבחינה הזאת זה כל הקומה, כל העבודה של הרב אשלג שמנסה לייצר בתוך המציאות, איך אני מעצים את קומת המעציל בתוכי, אבל בצורה שלא שומטת את המקום של הנאצל. אני חייב כן לשמר מקום מקבל. וזה תורת הקבלה, כל הזמן היא תצליח והיא ואין בלתה, למד אותי איך להתנהל נכון במקום של האגו מצד אחד, צד שני של האלטרואיזם. זה... אני תופס את זה עכשיו חזק גם באדמור זקן בתניה, שהשאלה שמכריעה בעיניו זה שאלת המניעים. שאלת המניעים זה לא שאלה שיהודי שואל את עצמו. יהודי שואל את עצמו, היהודי הנורמטיבי שואל את עצמו שאלת המעשה. בסדר, דוגמת קצה לא הוגנת, אבל נשאל ככה. אם אני שתיתי את זה וברחתי ושתיתי בקדושה, אחר כך התברר שזה משקה איסור, זה שומן חזירים, מה הדין שלי? חטאת שמנה. עכשיו אם שאלת המניע, נכון? זה יהודי הלכתי. מה למה זה? עכשיו זה הגיע פה לידי קצה שהיה הרב דיכובסקי, והוא אמר שרוידף זה כל להיות פוסק זה להבין שהמציאות לא אומרת כלום, שום דבר. ורוידף הוא הביא את הדוגמה, הוא אמר, נו, כל אדם יגיד שהנה זה הרוצח, ואתה אומר לא, לא רוצח. אשת כהן שנאנסה, מותרת או לא? מה הפויסקים היום אומרים? א', שלא תספר, ב', אם סיפרה שלא יאמין. מה זה לא יאמין? אלא אתה מייצר מערכת כללים שהיא עוקפת מציאות. עקפת את המציאות. עכשיו היה פה שני אברכי איגור, אמרו לו, מה זה פתאום, יש מציאות. אז הוא אמר, מי שחושב שהלוכה בא לתת מענה למציאות, לא מבין מה זה הלוכה. הלוכה מציבה בעצם מערכת חוקים אחרת, שלא נוגעת במציאות, וככה את רוב המצוקות שיש לי, הלכתית אני פתרתי. כן, פעם עלינו פה שאלה. שאלה נורא חזקה. דיברתי עם שני פוסקים גדולים. בחור פה כהן שיצא עם בעלת תשובה. נחמד. למה זה התחיל להסתבך?
ברושה.
אה?
ברושה.
לא, איפה הוא? אני עם טעם.
ברושה.
אז התחיל להסתבך.
מה?
הייתה עם גוי. כהן אסור בנבלה לגוי, שולחן אורך.
מי מחשב נבלה?
אוקיי, אז התקשרתי לרב רבינוביץ', זאת אומרת, מאיפה היא יודעת שהיא נבלה לו? אמרתי, היא אומרת. אז היא אומרת, אז היא יודעת? מה, היא מומחית לתחום? היא לא יודעת! אז אני אומר, מה זאת אומרת? יש אדם נאמן על עצמו? אבל היא לא מבינה בזה, אולי? אני אומר, הרבה דברים ראיתי, אנשים אמרו על עצמם. טוב.
חזרתי, אמרתי לו.
הוא המשיך דייט הבא. בסוף הם רבו וסתם נפרדו, כן? כן, סיבכו, אני נהיה לי דוקטורט שלם בזה.
לא צריכים שום חנאות.
טוב, אחר כך מסתבר שהיא חיה באוספיה שנה ושש חודש. שנה וחצי חיה באוספיה עם הרב שלה. בבית אחד, חדר אחד. טוב, עכשיו הוא לא יכול להגיד לי שנה וחצי, היא לא יודעת שהיא נבלה לה. לא יכול. לא, אבל לא. קשרתי, יש לך מוטי בן דוד, הוא אב בדין של ויז'ניץ. אמרתי לנו, הלך לרב אוזנר. הרב אוזנר כמעט בחר, הוא לא יכול. עכשיו, כל עוד זה לא הגיע למצב כזה, הוא אמר לי, אבל היית צריך להגיד, למה שנה וחצי? אולי הם היו קצת ביחד. כל עוד, יש פה איזו שאלה, אני כפוסק יכול לשחק עם זה. הוא לא כהן, היא לא נבלה, אתה, 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 אנחנו משחרר.
הוא לא גוי.
הוא לא גוי, הוא לא ספיה, הוא לא דרוזי.
חזרת גם לרב רבינוביץ' של השאלה?
כן, כן, הוא אמר, אני לא... לא יכול.
לא יכול
להתאים. לא. עכשיו, מבחינה הזאת, הפוסק כל הזמן ינסה לשים את השאלה על ציר מטה-מציאותי. נכון? כאילו, זה לא הסיפור. אני מכיל כללים משלי שבעצם באים לטובתך. עכשיו, והתפיסה הארץ ישראלית שלנו זה מקומם. נכון? כאילו, זה לא מציאות. מה זה יותר עסק? מה זה יותר מחירה? מה זה הרמה? מה זה מחירת חמץ? כל המקום הארץ ישראלי הוא משומע. מה פתאום? לא מוכן. איזה יוף.
אפשר למכור באמת
לבוא. עכשיו.
ופעם בלידר זה ככה.
אתה בא לשאול שאלה, שראתה את הדם, אל תגיד לי את זה יום הזה. כן. אני לא מספר לי מה בדיוק... זה תמיד עם חתנים, זה נורא מסובך, כי אתה למד חתן, אז אתה אומר לו גם את הטריקים המקובלים, איך להנמיך את האימות נמוך עצימות. אז אומר, רגע, מה הלכה? עכשיו, אתה כאילו, זה נראה לו שאתה עובד על המערכת. נכון?
המערכת עובדת על המערכת.
עכשיו, מה המערכת? זה בדיוק השאלה. מה המערכת? כן, מבחינה הזאת, החוק עצמו...
כאילו לימדו אותנו להיות יהודים.
לימדו אותנו להיות יהודים, כן. נראה בתחתות. אז זהו, באמת התפיסה הזאת של הרבה של הגלקול הנרן מנסה כל הזמן לשים בצד אחד הרצון להשפיע, בצד אחד הרצון לקבל ש... ומערכת עצמאית זה איזה ביטול שאלת לא העובדות אלא המניעים, ואני חוזר את מור זה כן, מבחינה הזאת כל התניה אומר, השאלה זה המניע של הבינונים זה לשם שמיים, מוססתי את העובדות.
אבל הוא לא
אומר
את זה על דברים עשורים.
אז הוא דבר על הנוגה, הנוגה נתן לו בעצם קליפת נוגה, מרחב שבתוכו הוא יכול להגיד מה שחשוב לי זה המניע.
אבל זה רק